שטח כלכלי עם צבי טסלר.
חמש ועוד חמש דקות, אנחנו על שטח כלכלי, התוכנית שבה אנחנו מדי שבוע עוסקים בכל מה שנוגע לכיס של כל אחד ואחד מאיתנו. בהמשך התוכנית נהיה עם סקר שוק שעשינו גם השבוע עם נתונים מעניינים, שלא נאמר מהפך בנתונים, מיד נהיה עם כל הפרטים, נבין ממה זה נובע, וגם עם הפניות שלכם שממשיכות לזרום, אנחנו נטפל באחת כזו שנוגעת ללא מעט מהמאזינים שלנו, ננסה אולי למצוא פתרון של קבע ולא רק לשים פלסטר. גם על החלטת הריבית, נגיד בנק ישראל שרק אתמול הודיעו רשמית שהכהונה של אותו ערך, מחליט שלא להוריד את הריבית, להשאיר אותה באותה מידה, ננסה להבין איך זה משפיע עלינו, הצרכנים, וגם כמובן כלי המשכנתאות וההלוואות. ובכלל איך זה ישפיע על שוק הדיור, עוד הרבה מאוד נושאים לפנינו בשעה הקרובה, כשכמובן כל העת העיניים נשואות למה שקורה בעזה, על רקע חילופי האש שהיו שם היום, ועל רקע ההשתהות בהחזרת החטופים, ככל שיהיו עדכונים בשעה הקרובה, אנחנו נביא אותם כאן בשידור חי. עורכת אותנו יעל צייטלין, המפיק הוא שלמה פולק, תכנה יונתן נדייב, כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. ונזכיר לכם, המאזינים, שהקו שלנו פתוח עבורכם לשליחה בכל מה שקשור לבעיות צרכניות, אם אתם מרגישים שעבדו עליכם, או אם אתם נתקלים בסבך בירוקרטיה מול הרשויות, לא קיבלתם את השירות שמגיע לכם, כל זה אתם יכולים לפנות אלינו, לשטח כלכלי, התיבה שלנו, אפשר בטלפון, במספר 039-039-039, לוחצים על הספרה 1, ולאחר מכן הספרה 17, יעל מטפלת בפניות במסירות רבה, אפשר גם לשלוח לנו הודעת וואטסאפ, עם המילה צרכנות, לוואטסאפ של כל חי, במספר 03-593-93, תשאירו כמה שיותר פרטים, נחזור אליכם, ונשמח לנסות לפתור את הבעיה. ואנחנו כבר עם התלונה לשבוע. נחמן הרמן, שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אתה מתגורר בביתר עילית.
כן, אני מתגורר בביתר עילית, והתלונה שלנו עוסקת הערב בקשיי קליטה בדרך לעיר.
אוקיי, תתאר לי רגע, ממתי הבעיה הזו קיימת?
בראשית הדברים אני אגיד לך שאני די אופטימי בשיחה הזאת, כי העיר עצמה גם חוותה קשיים, אבל בורחנו בראש עיר מצוין שיודע להזיז דברים, וזה סודר. אוקיי, אני מאמין שגם בדרכי הגישה.
פרגון זה טוב, אבל בוא ננסה רגע להבין את הבעיה.
טוב, ממתי... אז בוא נדבר את הבעיה ונדבר על דרכי הגישה. אני גר שם מעל עשור, ומאז דברים לא השתנו, השתנו חלקית. אני אדבר על שני מקומות שכולם מכירים. מקום אחד נקרא מנהרות.
כביש המנהרות.
מנהרות שמגיעות, כביש המנהרות, כן, מה שמחבר את הגוש עם ירושלים. כן. והמקום השני זה עוקף חוסן. במנהרות הבעיה היא בטיחותית. זאת אומרת, אם אתה נתקע חס ושלום, או אם קורה איזה משהו יותר גרוע, ואתה רוצה להזמין את ידידים למשל, או את מדה, אתה לא תצליח לעשות את זה כי אין קליטה.
אין קליטה, גם אם תנסה לחייג למוקד חירום בעצם לא תגיע?
האמת שלא ניסיתי להתקשר למוקד חירום, אבל אני חושב שאין קליטה, אז אין קליטה.
אין קליטה, אוקיי.
והמוקד השני זה עוקף חוסן. עוקף חוסן, הבעיה היא הרבה יותר חמורה, בגלל שהבעיה היא ביטחונית. אנחנו כידוע גרים בין כפרים של, יכול לקרוא לזה בלתי מעורבים או חפים מפשע, אבל זה לא.
לא, אנחנו שומעים מאז תחילת המבצע את הקולות שם בלילות, ובכלל אין שם אוכלוסייה אוהדת, לפחות בחלקה, ואתה מתאר...
לא קשור לעובדת או לא עובדת, זה כנראה דרך חיים שלהם.
אוהדת, הצבעתי על אוהדת. אוהדת, לא עובדת. אבל אני רוצה רגע לשאול, זאת אומרת, כשאתה אומר אין קליטה, זה אומר שאי אפשר להוציא שיחה, או שלא שומעים אותך? מה המצב?
לא, אתה לא יכול להוציא שיחה בקטע שאין בו קליטה בכלל. זאת אומרת שגם אם התחלת שיחה, השיחה היא תנותק באמצע, ואתה לא תוכל להמשיך.
אוקיי.
יש סיפור שקרה עוד לפני המלחמה, שאני פשוט הייתי עד לו, אז לכן אני מזועזע. בת משפחה נסעה להוריד את הילדה אצל סבא וסבתא בירושלים. היא נוסעת בעוקף חוסן, ולפתע פתאום, מה שנקרא, זורקים עליה בקטבים, בקבוקי תבערה, בנס זה פגע בגלגל של הרכב, היא המשיכה בהתקף חרדה ויצאה מזה, והשאלה המתבקשת, למה לא התקשרת? מה התשובה? כי אין קליטה.
וואו. ממש סכנת חיים. אבל אתה אומר, זו בעיה שנמשכת כבר, אני רוצה רגע להבין ברשותך, הבעיה בעצם נמשכת שנים, אתה אומר, אתה עשור שם וזה נמשך, למי פניתם?
התארגנו אזרחים, ופנו למשרד התקשורת, ופנו אז בזמנו לשר התקשורת הקודם, והיו הרבה כותרות, והרבה דברים היו סביב הדבר הזה, וגם עכשיו בוועדה בכנסת, היו נציגי תקשורת שאמרו שהם מחויבים לכיסוי בכביש תלת ספרתי או דו ספרתי, הם מחויבים לכיסוי של 90%, וזה גם לא קורה. כי אם אתה מדבר על 375, שזה כביש שמגיע מעמק האלה, ומחבר אותך לציר 60, שהוא גם ציר מאוד מאוד ארוך עד יהודה ושומרון, זה לא מכוסה ב-90%. ודווקא במקומות הכי 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 בעייתיים והכי מסוכנים, אין שם קליטה, ומתי שאתה תצטרף לקרוא לכוחות הביטחון, לא תוכל לעשות את זה.
ולסיום?
איכות חיים זה גם דבר, כי אם אשתך מתקשרת אליך ואומרת לך, יקירי, תביא לי, מה תביא לי, אתה לא יודע מה להביא. אתה יודע, אני אקטוף את הירח, אבל אין לך מה להביא.
אגב, כשהקליטה נמוכה, גם המכשיר פולט יותר קרינה, וזה גם לא מצב אופטימלי. בתוך הבית יש לכם קליטה? בתוך הרחובות אצלכם יש? או שהבעיה היא רק...
כן, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, מאז השחרון בנו כמה אנטנות רציניות, בכיסור שטחים טופוגרפיים מדהימים, אני מאמין שבאמת מעל 90%. יבואו אולי תושבים ויגידו לך, תראה מי שגר ממש בעמקים, ולהכל יש פתרון, בוא.
טוב, הזכרת את הדיון בוועדה בכנסת, אז אתה מוזמן להאזין למרואיין הבא שלנו, שלום חבר הכנסת צבי סוכות.
שלום וברכה.
שלום, יושב ראש ועדת משנה לחוץ וביטחון לענייני יהודה ושומרון, ואתה מכנס בדיוק בנושא הזה, דיון בשבוע שעבר והשבוע. בוא נתחיל רגע מהסוף. יש איזושהי בשורות, אלו שהן בשורות שאתה יכול להגיד לתושבי ביתר עילית?
תראה, קודם כל, בטח שיש. אני אצל כמה דברים, אני רוצה לשני לעשות סדר בנושא הזה. קודם כל, כמו שאמר המרואיין הקודם, יש באמת מחויבות של משרד של חברות הסלולר, לספק קליטה של 90% בכבישים של הספרות. מכבישים שלוש ספרות ו-75% מכבישים ארבע ספרות. הדברים האלה זה המחויבות, וזה לא קורה ביהודה ושומרון בגלל שיש כל מיני פערים. אחת, הם בעיות שערבים גונבים ומציטים את האנטנות, ולכן אחר כך צריך הבטחה ואין הבטחה, אבל לא יבטח את זה משך שנים. והדבר הנוסף הוא אגב שביהודה ושומרון אנחנו צריכים יותר מאשר בכל מקום אחר בארץ, כי יש סכנות ביטחוניות. עכשיו, חוץ מזה, יש צו בכל מדינת ישראל שבו בעצם כל מקום במדינה שחברות הסלולר לא מקיימות את המחויבות שלהם, אפשר להשית עליהם כנסות, של כנסות גבוהים מאוד, וכנסות של בערך 300,000 שקל למקום כזה. וביהודה ושומרון, עד בעצם לפני שבוע, ביום שבו בעצם כנסתי את הוועדה, עד לאותו יום, זה לא היה קיים. למרות ששנים, שנים, שנים התחננו להכיל את החוק הזה ביהודה ושומרון, הרי כל חוק שהכנסת מחוקקת, צריך שאלוף הפיקוד כריבון החוקי על השטח יחתום עליו.
זאת אומרת, אני רוצה להבין, נכון להיום המצב החוקי, שאם חברת סלולר מחליטה לא לתת את אותה פריסה, תכף נדבר האם זה הגיוני או לא, 75-90%, אבל אם היא לא מספקת את זה, אי אפשר לקנוס אותה בגלל שהחוק הישראלי לא חל ביהודה ושומרון?
אז זה היה נכון עד לפני שבוע, בעצם החוק הזה קיים במדינת ישראל להרבה מאוד שנים, עד לפני שבוע ביהודה ושומרון החוק הזה לא חל, ולכן חברות הסלולר, למרות שהם לא מימשו את המחויבות שלהם, לא היה שום כלי למשרד התקשורת לקפות אותן, לעשות את זה בעצם.
כשאין סנקציה אז לא עושים, זה אנחנו יודעים.
בדיוק. ושבוע שבוע בדיוק ביום שכנסתי את הוועדה, אלוף הפיקוד חתם סוף סוף על הצו הזה, לקראת כינוס הוועדה, עמוד גם דחיפה של שר התקשורת, של שלמה קרעי, ובעזרת השם בעוד חודשיים וחצי הצו הזה ייכנס לתוקף, ומאז יהיה אפשר להתחיל, יהיה את האפשרות בכלל לאכוף את החוק על חברות הסלולר בעניין הזה. עכשיו, חוץ מזה, שזו הבשורה הגדולה, שר האוצר, זה סמוטריץ' הנחה להעביר 50 מיליון שקל לטובת בנייה של אנטנות ותשתיות לאנטנות ביהודה ושומרון, בגלל סיבה פשוטה שביהודה ושומרון אנחנו צריכים יותר קליטה מאשר במקומות אחרים מרחבי הארץ.
ש-50 מיליון שקלים הללו יועברו למי? לחברות הסלולר?
חלקם, זהו, אז זה חלקם דרך חברות הסלולר, חלקם דרך המינהל האזרחי, כי בכל מקום לפי עניינו, יש מקומות שאנחנו צריכים לעשות תשתית גדולה של גנרטורים וגדרות וכל מיני כאלה כדי לשמור על האנטנה שחברות הסלולר בנו, יש מקומות שאנחנו צריכים לבנות אנטנה חדשה, אבל בסך הכולל, אנחנו בעצם, הכסף הזה בא להשלים את הפער שהיה קיים לאורך שנים, חוץ מהפער של האכיפה, שהוא פער אמיתי, שהעלות לבנות אנטנות ביהודה ושומרון, העלות ההבטחה היא גבוהה בהרבה מאשר בכל מקום אחר בארץ, כי יש סכנה של בסוף ערבים שרוצים להרוס את הדבר הזה, ובנוסף בסוף... אנחנו צריכים יותר קליטה, כי כבישים בני ארבע ספרות שנמצאים באמצע שום מקום בארץ, ואין שם סכנה ביטחונית, אז זה לא נורא שיש שם רק 75% קליטה, ביהודה ושומרון המצב הוא הפוך, כבישים בני ארבע ספרות, כבישים נידחים הם הכי מסוכנים, שם אנחנו צריכים קליטה של 100%.
צריך להגיד רק בעניין הזה, אתה יודע, אנחנו בתוכנית כלכלית, בסוף המדינה משלמת על זה ביוקר, זאת אומרת, על אירועים ביטחוניים שהיא לא יכולה לסכל ולא יכולה לטפל, והשם ישמור, יש סכנת חיים, בסוף המדינה היא זו שמכניסה את היד לכיס, זאת אומרת, ההפקרות הזאת והפקרת התושבים היא גם לא משתלמת למדינה בסופו של דבר. ואני רוצה רגע לשאול אותך שאלה. בירושלים, לפני פחות משלוש שנים, חנכו את כביש 16, שמקצר את הכניסה לעיר עד לאזור שערי צדק, ועשה מהפכה בגישה לירושלים. בשבועיים הראשונים היה בלי סוף כיתורים בתקשורת של אנשים שפנו ואמרו, אין קליטה בתוך המנהרה, השיחה מתנתקת וזה מסוכן. בתוך שבועיים עשה מה שעשה שר התקשורת, והחליטו להקים אנטנה משותפת לכל החברות, זאת אומרת, לא כל חברה תצטרך לפרוץ שם, אלא איזושהי אנטנה שנותנת, והיום מי שנוסע דרך כביש 16 ויוצא, אני עושה את זה כל יום, השיחה נמשכת בלי שום ניתוקים, לא משנה מאיזה חברת סלולר אתה. זאת אומרת שהטכנולוגיה קיימת, יש פתרונות שאפשר לעשות עם ציר המנהרות, בלי 50 מיליון שקל, להחליט שפותרים שם נקודתית. כמה נוסעים ביום
בכביש המנהרות? נכון, נכון, אתה יודע, אני חייב להגיד באמת שגם בעניין הזה, אנחנו, חלק מהדברים שעלו בדיון שבוע שעבר, עוקבים אחריהם, גם שאנחנו פה באיזה מהלך ענק של כל הסיפור הזה של התקשורת. אז באמת בהקשר הזה שציינת עכשיו, יש גם פתרונות לתוך המנהרות, וגם בעיקר שיתוף של כל חברות הסלולר, אגב, ממוחויבות לפי חוק בגדול לעשות את זה, שאם יש אנטנה של דוגמה חברת סלקום בנתיים, היא חייבת לאפשר לפלאפון ופרטנר וחברות אחרות לשים שם גם כן אנטנות. ואותו דבר על מתקנים צבאיים ועל מתקנים של המשטרה, שזה דברים שלא היו מוסדרים עד היום, זאת אומרת, יש אנטנה צבאית, אז רק חברת סלקום, לצורך העניין, שיש לה התקשרות עם צהל, הייתה שמה שם אנטנה. ולכן היה קליטה רק לסלקום. במקומות אחרים שהיה אנטנות של המשטרה, או מבנה של תחנת משטרה, שמשטרת ישראל עובדת עם חברת פלאפון, אז היה רק קליטה לחברת פלאפון.
והדבר הזה כמובן זה משתנה. זה משתנה.
אין בו שום היגיון, וזה, כן, אנחנו כבר שבוע
שעבר. אבל נחמן מביתר עילית, ואני גם חייב להגיד לך, הוא לא היחידי שפנה, הוא היחידי שעולה לשידור, אבל היה המון פניות בעניין הזה, של ממש שמתארים מצוקה אמיתית, זה לא עניין של נוחות או משהו. אז השאלה, מתי יהיה לך בשורה לתושבי ביתר עילית, להערכתך, לוח זמנים?
זה לא רק ביתר עילית, זה הרבה מעבר, זה כל יהודה ושומרון.
נכון.
גם ביתר עילית, אגב, בתוך העיר, בתוך ביתר עילית יש מקומות בלי קליטה, שזה גם סכנה ביטחונית, כי אם חלילה יש פיגוע או חדירה של מחבל, ואין דרך לאנשים לדווח על זה או לדעת את זה, זה גם כן סכנה ביטחונית, ולכן אנחנו מנסים להגיע לקליטה סלולרית של קרוב ל-100% בצירים וביישובים ביהודה ושומרון. אבל זה, אני אגיד לך איפה זה עומד כרגע, אנחנו בנושא צו העיצומים של הכנסות, זה בעוד חודשיים וחצי נכנס לתוקף, ואז נתחיל לעבוד מול חברות הסלולר שירימו את זה. במקביל יש את הכסף, שזה לא בשורה גדולה, וזה אנחנו ממש מחכים לאישור משפטי שאמור להיות, להגיע בסוף השבוע הזה, שבוע הבא, לפי מה שהם הצהירו בוועדה לפחות, כדי שאנחנו נוכל להשתמש בכסף הזה.
זאת אומרת, בסוף הכל תלוי ביועמ"שים.
כמו תמיד, כמו תמיד, אתה יודע, זה היה קטע מביך בוועדה, עד שרצינו מהם את ההתחייבות, ליד כמה זמן ייקח להם להוציא את זה. הצו הקודם, לפני 6 שנים, הצו הזה שמריד, בעצם סך הכל מכיל את החוק הישראלי, גם כן ביהודה ושומרון, לקח 6 שנים עד שחתמו עליו, אגב, שבח של הפיקוד המרכז הנוכחי, שהם באו וניירו את השולחן, ואמרו, חבר'ה, לא מעניין יותר שום דבר, הצו הזה יחתם ונתקדם, גם אם הפקידים מנסים לתקוע את זה.
אבל בוא ננסה רגע להביא בשורה למאזינים. הבנתי שאתה פרסמת מספר וואטסאפ למי שרוצה לפנות אליך.
נכון, נכון. אני פרסמתי מספר וואטסאפ.
לעניין הזה של הקליטה.
כן, כל מי שיש לו, כל מי שיש לו מקום, שהוא מכיר שם בעיה שלי מסכנת חיים בעניין הזה של הקליטה, שיעביר אלינו, כי אנחנו עושים מיפוי שיש לעבודה מקצועית. אז המספר הוא 052-951-0327.
אני אחזור עליו ברשותך. אני אחזור. 052-951-0327. אז אתם יכולים פשוט לפנות בוואטסאפ ולקבל מענה. נחמן, אתה איתנו?
ולשלוח בוואטסאפ את הנקודות, את הנקודות שבהן אין קליטה, שזה כמובן סכנת חיים ביהודה ושומרון, ואנחנו נוודא שבאמת הדברים האלה נכנסים בתוך התוכנית הכוללת של הכיסוי, של רשת הסלולר בכל האזור.
נחמן, רשמת את המספר?
שנצליח.
נחמן, רשמת את המספר?
לא רשמתי את המספר, אני חושב שאמרתי את זה לעיני כל, לאוזני כל המאזינים.
אוקיי, אז חשוב, ואנחנו נעקוב אחרי זה.
אגב, זה לא רק בעיה של ביתר עילית.
זה ברור, זה הזכרנו את זה, זה בכלל יהודה ושומרון, ונקווה שהדברים יבואו לידי פתרון. אז שלחו וואטסאפ לחבר הכנסת צבי סוכות, ותעדכנו אותנו אם קיבלתם מענה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, ונקווה שבעזרת השם בשיחה הבאה שלנו תהיה איש בשורות. חבר הכנסת צבי סוכות, השבוש ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון. תודה, תודה לך.
כל חי בדק ומצא, סל הקניות המשתלם ביותר.
אז אנחנו עם סל הקניות, בכל שבוע אנחנו עוקבים אחרי סל ספציפי שהרכבנו וניסינו ככה לדייק עד כמה שאפשר, סל של קנייה שבועית של משפחה חרדית, מוצרים של סל של משפחה חרדית, לא באותם כמויות, כמובן זה משתנה ממשפחה למשפחה, אבל ניסינו עד כמה שאפשר לייצג את את הסל הממוצע, ואיתו אנחנו רצים משבוע לשבוע, מה שמאפשר לנו לעקוב ולראות מה קורה לסל משבוע לשבוע. אז קודם כל, במקום הראשון, עם המחיר הזול ביותר, שזה מהפך משבוע קודם, שבוע שעבר הם היו במקום השני, ועכשיו במקום הראשון, רשת יש חסד. בדקנו את ארבע הרשתות הגדולות שבחרות לציבור החרדי, יש חסד. הסל עולה 487.80 שקלים. זה הוזלה של 5.5 שקלים משבוע שעבר, ונתון מעניין איזה גם ביחס לפני החגים, מיד נביא אותו. רמי לוי במקום השני עם 497 שקלים, התייקות של 4.5 שקלים בשבוע שעבר, מה שמביא אותו למקום השני, בשבוע שעבר המקום ראשון. במקום השלישי נשאר במקום השלישי, אושר עד, אבל עם התייקות של כמעט 6 שקלים, 508.40 שקלים. זה הסל, אותו סל בדיוק באושר עד, ואם תקנו את זה בשוק מהדרין, גם הפעם זה הרשת היקרה ביותר, מבין אלה שבדקנו, 560 שקלים. פער בין הרשת הזולה ביותר ליקרה ביותר, 70 שקלים על אותה קנייה, פער משמעותי, וזה כמעט אותו מחיר, כמו בשבוע שעבר, 10 גרות יותר. הסתכלתי מה אותו הסל, בהשוואה ללפני החגים, לפני המלחמה, לפני כל הבלגן, אז בעוד שיש חסד, כמעט לא העלו, 3%, זה הפער הסל היום, להסל לפני החגים. במקרה של שוק מהדרין זה עלה ב6%, שתי הרשתות האחרות יקרו כבר משמעותית יותר, אושר עד יקרה ב12% את הסל, ורשת רמי לוי יקרה ב13% את אותו סל בדיוק. זה הנתונים, הם נלקחו באדיבות אתר פרייסס. עכשיו אומרים שלום לפרשן הכלכלי והפרסומי חיים גין, שלום.
שלום וערב טוב. אני חושב שהמסר העיקרי ממה שאמרת זה שהמחירים כל הזמן משתנים וצריך לעקוב אחריהם. ופעם הם יורדים במחיר של מסטיק ופעם עולים במחיר של מסטיק, אבל כן, צריך לעקוב אחריהם כל הזמן, כי זה יכול גם להשתנות בכל שבוע מחדש, ולפעמים זה יכול להשתנות בתוך השבוע עצמו.
אגב, כל אחד יכול לעשות את זה בעצמו דרך אפליקציית פרייסס, למי שיש מכשיר מאושר שכולל את האפליקציה. ואגב, צריך לומר, ברגע שהציבור יצביע ברגליים ויעדיף את מי שמוכר לו זול יותר, התחרות תישמר, על כיסו של הצרכן. אבל אנחנו רוצים רגע לדבר איתך על הכותרת של השבוע, הכותרת הכלכלית, וזה החלטת הריבית, החלטת הנגיד, הנגיד שרק עכשיו הולך להאריך את הכהונה שלו באופן רשמי, לכהונה נוספת, הריבית הוא משאיר אותה ללא שינוי.
כן, אנחנו נשארים עם ריבית שהייתה גם בחודש הקודם, גם בחודש שלפניו. אפשר, זה היה תפוי, בוא נאמר, אפשר להבין את זה לנוכח מה האי-הוודאות ששוררת במשק. אגב, לצד זה שהריבית לא עלתה, דווקא תחזית הצמיחה ירדה, היא כרגע עומדת ל-2% בלבד, אבל יכול להיות שגם בזה תהיה לנו הפתעה, והפתעה לטובה דווקא. בשורה התחתונה, לא רק שהריבית נותרה על קנה, אלא שהמשכנתאות, הציבור מצביע ברגליים ופשוט לא לוקח משכנתאות. החודש הקודם, חודש אוקטובר, חודש של המלחמה והחגים, זה היה החודש הכי נמוך מאז אי שם...
2019.
כן. זה היה בסך הכל פחות מ-4.6 מיליארד.
ואז זה היה בהשפעת הקורונה, היה ככה...
תחילת הקורונה.
אז אתה אומר, אנשים לא קונים דירות חדשות, כי הם רואים את הריבית הגבוהה.
וזה למרות שהריבית נותרה על קנה. זאת אומרת, צריך להניח שזה לא רק בגלל הריבית. זאת אומרת, אנשים כנראה מעריכים, א', שהריבית כנראה תעלה יותר, וב', הם עדיין לא בטוחים לגבי העתיד הכלכלי שלהם. אולי בגלל זה הם עדפים מה שנקרא לשבת על הגדר. זה גם אגב מצליח למחירים כלפי מטה, כן? אנחנו מחירים לא עולים, וחלק מהמקרים יורדים על די מבצעים וכל מיני דברים כאלה.
ויש לנו קרב בין הנגיד לבין יושב ראש ועדת הכספים, משה גפני. הוא אומר, זה הנגיד הכי גרוע שהיה פה, הוא לא עוזר לציבור, הוא לא דואג שהריבית שהוא מקבל על הפקדונות תהיה קצת יותר גבוהה, ביחס לריבית הגבוהה שהוא משלם על ההלוואות, ובכלל הוא לא מרוצה מתפקוד הנגיד. מה אתה חושב על זה?
תראה, אני לא רוצה לתפוס קצת בוויכוח ביניהם, אבל אני יכול לומר שיש דברים שכולנו רואים. זאת אומרת, לא צריך להיות פרשן בשביל זה, אלא פשוט לראות בעיניים, עובדה היא. שכל מי שמחזיק חשבון בנק, אם הוא במינוס הוא משלם הון תועפות, זאת אומרת הריבית שלו מאוד מאוד גבוהה, אם הוא בפלוס הוא אולי במקרה הוא מקבל גרוש וחצי. אני לא חושב שהוא אמר שהוא הנגיד הכי גרוע, אני חושב שהוא אמר שהוא נגיד שרע כאילו לציבור.
אני רוצה לדייק, אז אם הוא לא אמר את זה, אז אני ודאי לא אכניס מילים לפיו, אבל זה היה רוח הדברים כפי שקראתי אותה, לא ציטוט מדויק, כן.
זה מאוד מזכיר לי את פישר, הנגיד המעולל, שהציל את ישראל מהמשבר בזמנו, המשבר הכלכלי העולמי של 2007-2008, על ידי כך שהוא הוריד את הריבית לממש קרוב לאפס, אבל הדבר הזה הביא לזינוק מטורף של מחירי הדירות, שאנחנו עדיין עד היום מתמודדים איתו. אז בוא נראה איך אומרים, מה תאמר השנה הבאה, מה תאמר הקדנציה הבאה שלה. נגיד שדי ברור שמניב גמור הממשלה להאריך את כהונתו, מה שלא היה כל כך בטוח לפני המלחמה הזו.
כן, טוב, זה גם אולי סוג של אילוץ בגלל אי-הוודאות. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג, תודה רבה לך.
ערב טוב.
פרסומי חיים גיל, תודה. נשארים בנושא הזה של הנגיד וההחלטה שלא להוריד את הריבית. אומרים שלום לאורן שלב.
שלום רב.
ערב טוב, סגן יושב ראש התאחדות יועצי המשכנתאות. והנתונים האלה שדיברנו על השפל המאוד מאוד גדול בנטילת משכנתה, לא מפתיעים אותך.
האמת שהם ממש לא מפתיעים. למי זמן לקנות דירה עכשיו ולקחת משכנתה? כולנו נמצאים בתוך מערבולת, מי במילואים, מי בצפון, מי בדרום, ומי שהעסק שלו פחות עובד, או שהמקום שבו הוא עובד פחות פעיל.
כן, אבל תנאים כאלה שחוסר ודאות, היה לנו נגיד בקורונה, והיו במבצעים, אולי לא בהיקפים האלה, ועדיין לא ראינו ירידות כל כך חדות. אולי זה מצטרף לאווירת ההמתנה שנמצאת פה כבר בחודשים האחרונים, מאז שהריבית הלכה ועלתה.
ראשית, אני אדייק אותך, אני אגיד שהיו הרבה שנים ש-4.5-5 מיליארד שקל בחודש, זה היה סכומי כסף מאוד גדולים למשכנתאות. בשנים האחרונות זה לא המצב, אתה צודק, ויש ירידה משמעותית בחודשים האלה לחלוטין.
כן, רק סליחה שאני קוטע אותך, כשהיה 4.5 מיליארד שקל משכנתאות, זה היה הרבה יותר דירות ממה שעכשיו, כי מחירים לא היו המחירים של עכשיו.
נכון, אתה צודק, אתה צודק לחלוטין, ובכל זאת צריך להגיד, בסופו של דבר, זה תואם וזה הגיוני לסיטואציה. בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה, אז אם יש כמה חודשים שהם פחות חזקים ממשכנתאות, זה בסדר גמור וזה הגיוני, ובהרבה חלקים בשוק יש את המצב הזה. אבל כמו שהתחלת להגיד קודם, הבעיה היא לא זאת, הבעיה שאנחנו נמצאים אחרי שנה, שהיא גם ככה הייתה שנה קשה מאוד בתחום הנדלן, ואחריה מגיעה המלחמה. זאת אומרת, המלחמה היא לא באה בפני עצמה, היא באה פה כמכה בפטיש, היא באה אחרי תקופה מאוד ארוכה, קשה בתוך תחום הנדלן. וגם אם לא נסתכל רגע על המשכנתות החדשות שנלקחות, נסתכל על המשכנתות שכבר יש היום, אז אנחנו יכולים לראות שיש הרבה מאוד אנשים שלקחו משכנתה, ההחזרים שלהם עלו בהמון כסף, עלו במאות אם לא אלפי שקלים בחודש, ואז עכשיו הם נמצאים בתוך הסיטואציה של המלחמה, ששם יש להם גם קושי תזרימי להרבה מאוד מהלקוחות. נכון, לחלק מהלקוחות בהכנסות כמובן, ולחלק בהוצאות גבוהות יותר.
וזה בא לידי ביטוי, נגיד, בפיגורים בהחזרת משכנתה?
אנחנו רואים גידול בפיגורים בהחזר משכנתה במהלך השנה האחרונה, ואנחנו רואים את זה גם בחודשים האחרונים באופן משמעותי.
מה הסדר גודל?
יש גידול של 35. בסופו של דבר, המספרים הם קטנים, האחוזים עדיין הם יחסית טובים, של אנשים שמשלמים את המשכנתה כמו שצריך, אבל אם נסתכל על זה באופן יחסי, אז יש גידול בערך של 35% משנה שעברה. וואו, זאת אומרת, יש גידול מבטא. משמעותי, okay. נכון, יש גידול משמעותי, צריך להגיד גם שבסופו של דבר, רוב נוטלי המשכנתאות, ברגע שהם לא מצליחים לשלם את המשכנתה חודש אחד, אז יש להם פתרונות כמו הקפאת משכנתה. אז גם אם אנחנו רואים הרבה אנשים שמקפיאים משכנתה, זה סימפטום לאנשים שבעתיד, יהיה להם קשה לשלם את המשכנתה, במיוחד.
ועכשיו הבנקים בעצם מציעים את זה גם כחלק מהקלות של בנק ישראל. אומרים לאנשים
נכון,
בעיקר מהעוטף ובכלל, בואו תקפיאו. השאלה אם זה צעד חכם.
פה במקרה, צריך להגיד פה בעניין הזה שההקפאות עכשיו הן שונות מההקפאות שהיו לפני זה, והן מעלות החזר חודשי באופן דרמטי. אם עד עכשיו דיברנו על העלה של החזר חודשי של 50, 70 שקלים, 100 שקלים במשכנתה נורמלית, פה אנחנו רואים מעליות של 400-500 שקלים בהחזר חודשי. בסיום ההקפאה, וזה סיפור אחר.
בעקבות ההקפאה בעצם, כי מה, נסביר את זה רגע, הלוואה נמשכת לאותו פרק זמן, ורק הסכום שצריך להחזיר כל חודש, הוא גדל בגלל שהצטבר יותר סכום, נכון?
לא, דווקא אני אסביר את זה, זה מה שהיה בעבר, ולכן ההחזרים החודשיים עלו בעשרות שקלים או מאות בודדות, ועכשיו בנק ישראל הוציא הנחיה, שהיא אמנם יותר נכונה מימונית, אבל היא מפריעה מאוד בתזרים. הוא הגדיר שבנק יכול להעמיד כנגד ההקפאה, סכום שהקפנו, הלוואה לארבע שנים. ואז מה שקורה זה שאם הקפאתי את המשכנתה לשלושה חודשים והיא עולה 5,000 שקל בחודש, אז יש לי הלוואה של 15,000 שקל, 15,000 שקלים, סליחה, אני ברדיו בכל זאת, לארבע שנים. ואז הגדלתי את החזר החודשי ב-400-500 שקל, ולא בכמה עשרות שנים.
בעצם אני צריך לשלם את כל מה שעכשיו דחיתי, אז כל כך נכון. חשוב לדעת את זה.
ופה נוצרת סיטואציה שהיא קצת מורכבת, אפילו
ממש,
שזה הלוואות בלי ריבית.
כמעט נגמר לנו הזמן וחשוב לי, בכל זאת, יש לכם איזשהו צד שאתם מציעים לבנק ישראל, לממשלה, לעשות כדי למנוע את אותה קריסה?
אני אגיד את זה בפשטות ובקצרה, ברשותך. אני מבין מאוד שבנק ישראל לא יכול להוריד עכשיו את הריבית, כי אם הוא יוריד אותה, אנחנו יכולים להיווצר בתוך סיטואציה שבה יש משבר גדול יותר בעוד כמה חודשים. עם זאת, אי אפשר גם לא להוריד את הריבית, וגם מצד שני לא לתת סיוע לציבור בשום צורה כמעט. רוב האנשים עוד לא קיבלו כסף, לא כעסקים, ולא קיבלו כסף עדיין ממילואים, ולכן ממש במשפט המדינה צריכה לשבת ולחשוב איך היא מזרימה כסף לציבור, כי אחרת יהיה לנו בעיה מאוד גדולה בעוד כמה חודשים, וצריך להבין את זה, וכמו בכל משבר, צריך לעשות את המקסימום כדי שהציבור יהיה כסף לקנות, כי אחרת אנחנו בבעיה גדולה.
הרמת את הדגל, אורן שלב, סגן יושב ראש התאחדות יוצאי המשכנתאות, תודה.
בהצלחה.
שלום, ערן פסטרנק.
שלום וערב טוב.
ערב טוב, מנכ"ל בית השקעות פסטרנק שוהם. דיברנו לפני שבועיים, נראה ככה שהורדת הריבית זה לא השאלה אם ולא השאלה מתי, אלא זה קורה. ובינתיים הנגיד מעוטט, לא רק שהוא לא מוריד כרגע, אולי זה יידחה עד לתחילת השנה האזרחית, אם בכלל. אז מה קרה בינתיים?
על פניו, שאלה טובה, היו לה נגיד את הסיבות להוריד את הריבית. נאמר קודם, הציבור מחכה, זקוק לעזרה, האינפלציה בדרך למטה, השקל התחזק, קדימה, תוריד את הריבית. ומה שאומר פרופסור אמיר ירון, הוא אומר, חברים, לאט לאט, אנחנו נגיע גם לזה, והוא מעדיף לטעות, ומה שנקרא לחכות עם ריבית מעט גבוהה יותר, אבל לוודא שהמשק והכלכלה יציבים והאינפלציה יורדת לפני שהוא ממהר להוריד את הריבית ולשלם על כך אולי מחיר אפילו גבוה יותר, והוא גם מסתכל מה קורה מעבר לים. צריך לזכור שישראל היא לא תהיה כנראה המדינה הראשונה שתוריד את הריבית, הוא מחכה לפד, הוא מחכה לבנק האירופאי, ברגע שהם יורידו את הריבית אז תהיה לו גם לגיטימציה ורוח גבית, כי צריך לזכור, אנחנו עברנו בחודשיים האחרונים, מעבר לטלטלה ברמה הלאומית שלנו, אבל גם ברמה הכלכלית, השקל היה המטבע החלש ביותר בעולם באוקטובר, ובנובמבר הוא המטבע החזק ביותר בעולם. אז לכאורה אנחנו רואים איזה יופי, השקל התחזק, אבל...
אז הנה זה הזמן דווקא להוריד ריבית.
יפה, אבל התנודתיות הזאת היא מאוד מאוד מפחידה את בנק ישראל, שאומר, רגע, תראו מה קרה, ואם מחר תיפתח חזית בצפון, ושוב פעם השקל יתרסק, אז מה הועילו חכמים, ולכן המטרה שלו להיות המבוגר האחראי, אבל אני חוזר ואומר, בסיכום, בנאום שלו אתמול, על הודעת הריבית, הוא אמר, חברים, אנחנו נגיע לשם, ברגע שהתנאים הפיננסיים יתייצבו, מה זה תנאים פיננסיים יתייצבו? השתיות תקן התנודתיות בשוק המתח תעצר, הבורסה תירגע מעט, אנחנו נראה שהכל נרגע, אז יגיע העת גם להקלה מוניטרית, כלומר להורדות ריבית, ושיהיה ברור, אנחנו בדרך לשם.
טוב, אז הנה, רשמנו לפנינו, ואנחנו בפעם הבאה נקדיש יותר זמן כדי לעקוב בעזרתך. ערן פסטרנק, מנכ"ל בית השקעות פסטרנק שוהם, תודה.
תודה וימים טובים.
טוב, רק לפני שנעלה את המרואיין הבא, נגיד שבצהל הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צהל, אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם, סמל ראשון תומר יעקב אחימס, סמל קיריל ברודסקי וסמל שקד דן, הם כולם נפלו בשמחת תורה, וכעת יש ודאות לגבי המוות שלהם, גופותיהם נחטפו לעזה. יהי זכרם ברוך והשם ייקום דמם. אנחנו אומרים שלום לישראל גולדשטיין.
ערב טוב.
כן, כזה, לוקח אוויר רגע, יושב ראש ארגון, כן, ארגון העובדים הארצי בקק"ל, ועוקב אחרי הפעילות שלכם, של ועד העובדים בקק"ל, ולא מעט יוזמות אתם עושים בתקופה האחרונה, כדי לעזור לאותם תושבים בדרום. אני רוצה לדבר דווקא על בשורה מרעננת, שקורית בנר ראשון של חנוכה, בעוד שבוע וקצת.
כן, זה לא בין הראשון, אם אני לא טועה, זה נר רביעי. אנחנו, קודם כל, שכרנו את הבימה. אנחנו עושים שני דברים שהם, מבחינתי, דברים שמאסט לעשות בתקופה הזו. זה הדבר הראשון, שכרנו את הבימה. אנחנו ביחד עם חברת פרוצ'י, הפקות. אנחנו מביאים לשם אומנים, כמו אלעלי, אבי אברומי ועוד כמה.
וזה מיועד בעצם ל... לתושבים, לילדים, למי?
בדיוק, לילדים מהעוטף ומהצפון, שאתה יודע, שפונו מהבתים שלהם. אנחנו גם נדאג להסעות, אנחנו נדאג להם גם לסופגניות, ושי קטן
זה, יפה. זה יפה ומחמם את הלב, אני רוצה לדבר איתך על יריד העסקים שאתם עושים.
זהו, זה הדבר השני, ופה גם אני אסבר, ובסוף אני אשמח שגם אתם תקראו לכל התושבים במרכז ובכלל להגיע. שכרנו את אנגר 11 בתל אביב, ואנחנו מביאים לשם את בעלי העסקים מהערים שפונו והעסקים שנסגרו. אני לא מדבר על ירקות ופירות, שם אנחנו כן עוזרים בכתיף ובאריזות, זה משהו אחר. פנו אלינו בסביבות 150 בעלי עסקים, כשזה יהיה בשביעי ובשמיני לחודש, ש... שביום, בשמיני לחודש, שזה יום שישי, התוכנית של ירון אילן תעשה בתוך האנגר יחד איתנו, ואנחנו מצפים שיבואו כמה שיותר אזרחים.
שמה, אנשים יבואו לקנות מה שם? איזה סוג של עסקים?
אז הם מהכל, אם זה בגדים ותכשיטים ועוגיות והכל, מה שאתה רוצה ולא רוצה, אנחנו נפתח לכל אחד את הפינה שלו, אני מחר אהיה שם, וזה סך הכל אנחנו עושים את זה כדי שאתה יודע, שהם יוכלו להתפרנס, למכור את הסחורה שלהם.
כמה זה עולה לבעלי עסקים?
לא עולה. אנחנו עושים את זה, אני פניתי לעובדים של קק"ל, וביקשתי מהם שיתרמו את הימי חופשה שלהם, אם הם יכולים, מי שיש לו, ויש לנו עובדים באמת עם לב ענק, ואין כאלה עובדים בשום חברה, תרמו מעל 3,000 ימי חופשה שאמרנו אותם לכסף, וזה מעל 1,000,000 שקל. וואו. בכסף הזה אנחנו, זה רק לצרכי מלחמה, אנחנו עוזרים לחיילים, לאזרחים, לכל מי שאפשר.
חשוב להרגיע ולחזק, יש עדיין מקום לעסקים שרוצים?
יש עוד כמה מקומות, כן.
אז אוקיי, אז מי שרוצה לפנות לבד.
וגם האזרחים, וחשוב לי גם אם תוכלו ככה יום יומיים לפני להזכיר את זה.
בשמחה.
ובאמת יבוא כמה שיותר אזרחים, בסוף אנחנו עוזרים למשפט.
יוזמה נפלאה, ישראל גולד של יושב ראש ארגון העובדים הארצי בקק"ל, תודה לך ולעובדים. ואין אדם נפרד מחברו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרו. שלום הרב שלמה אישון.
שלום וברכה.
ערב טוב, ראש מכון קטר לכלכלה על פי תורה, ואנחנו ככה דיברנו בשבועיים האחרונים על ההשלכות הכלכליות של המלחמה, ובין היתר יש אנשים שהם מפונים, נמצאים במלון או באמצעי אחר, אבל אין להם דירה משלהם, אלא שוכרים דירה. השאלה היא, האם הם צריכים להמשיך לשלם שכירות בסדרות או בעוטף עזה או בצפון?
אכן, אחת מהשאלות שנשאלו עכשיו בעקבות המלחמה היא מצבים שאדם שכר דירה בדרום ובצפון ונאלץ לעזוב את דירתו על פי הוראת הממשלה שפינתה את היישוב. השאלה אם הוא חייב לשלם דמי שכירות. אז אם כן, בשולחן ערוך נפסק בעניין הזה שכאשר אדם שכר דירה באיזשהו עיר ונשרפה כל העיר, זו נחשבת מכת מדינה והסוחר איננו חייב לשלם את דמי השכירות. עכשיו יש מהפוסקים שאמרו שהדין הזה הוא כאשר הבית עצמו נשרף ולא כאשר האנשים היו צריכים לצאת מהמקום בגלל מגפה וכדומה. ואז אם כן, לשיטה זו היה מקום להגיד שאצלנו זה לא דומה לעיר שנשרפה, כי הבתים נשארו, רק האנשים היו צריכים לעזוב בפי רואת הממשלה. הלכה למעשה אנחנו פוסקים שאין הבדל בין הדברים. זאת אומרת, גם כאשר הבית קיים ואנשים היו צריכים לעזוב, זה גם כן נחשב, כאשר מדובר שהדבר הזה נעשה מחמת מלחמה, זה גם נחשב כמכת מדינה, ובמצב הזה הסוחר פטור מלשלם את השכירות.
אבל מה קורה עכשיו נגיד באשקלון, שהממשלה אומרת, אתם יכולים לחזור, אבל אנשים מפחדים?
זה כבר משהו אחר, זה כבר לא מכת מדינה. ברגע שאנשים יכולים לגור במקום, זה כבר לא מכת מדינה. יש רק להעיר, יש רק להעיר שאם הסוחר ישאיר בבית רכוש, כן. זה כבר סיפור אחר, משום שהוא עדיין משתמש בבית עבור הרכוש שלו.
אבל אז הוא צריך לשלם. הבנתי. הרב שלמה אישון, ראש מכון קטר כלכלה על פי תורה, תודה רבה על הדברים, ועד כאן שטח כלכלי לשבוע זה. ניפגש כאן בעזרת השם בשבוע הבא באותה שעה, על הצדקה כתוב ובחנונין הבזות, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.
שטח כלכלי עם צבי טסלר.